הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. המשמעות והרוגע בחיים. כתוב בתהילים, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. וכתוב, מונה מספר לכוכבים. מה הקשר בין השניים? מה הקשר בין הרופא לשבורי לב לבין המונה מספר לכוכבים? הצער הגדול הוא כשאין משמעות לצער, אבל אם יש משמעות לצער של האדם, אז הצער כבר פחות מצער. אם האדם יודע שיש משמעות לצער, אם האדם יודע שיש תכלית ויש תועלת בצער, אם האדם מבין שדברים הם לא סתם, אלא עם משמעות, אז הכאב הוא פחות כאב. או שהכאב הוא עדיין אותו כאב, אבל המשמעות היא עוזרת לאדם להתגבר על הכאב, לחזור לשגרה, לא רק הישרדות, אלא גם לצמוח. זה הקשר בין הרופא לשבורי לב. מחבש לעצבותם לבין המונה מספר לכוכבים. יש מיליארדי מיליארדים כוכבים, אבל לכל כוכב יש שם, לכל אחד יש משמעות, הוא לא סתם. אולי בעיניים השטחיות שלנו הוא סתם כוכב, יכולנו להסתדר גם בלעדיו, אבל באמת הוא לא סתם. וכמו שהקדוש ברוך הוא מעניק משקל וחשיבות לכל כוכב, כן, יש חשיבות לכל אדם. לכן אומר הנביא, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, תראו את העוצמה בשמיים. ואחר כך כתוב, למה תאמר יעקב, למה תדבר ישראל נסתרה דרכי, הדרך היא נסתרה מהקדוש ברוך הוא דרך העולם. אם תתבונן בשמיים, בעוצמה של כל הגלקסיה והכל מחושבן, אז נראה שגם אם האדם לא קיבל מה שהוא רוצה מתי שהוא רוצה מהחברה, מהמציאות, מהאנשים, מהמצב הכלכלי, מהמצב הבריאותי, הוא לא קיבל, הוא קיבל אדרה בסתירה גדולה מהמציאות. בכל אופן, אל תאמר שנסתרה דרכי, אל תאמר שהקדוש ברוך הוא חלילה עזב, אלא הוא עדיין מסתכל ומשגיח. וכתוב שקין, אחרי שהוא הרג את הבל, הוא עשה תשובה. אחרי שהוא עשה תשובה, שאל אדם הראשון את קין, מה נעשה בדין שלך? אמר קין, עשיתי תשובה ונתפשרתי, הגעתי לפשרה. כך יש כפרה, אבל גם עונש, נע ונעד תהיה. אדם הראשון היה מטפח על פנה ואומר, לא ידעתי את כוח התשובה, מיד פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת. מה הקשר בין יום השבת לבין נושא התשובה של קין ואדם הראשון? למה? אם יש תשובה, אז יש נחמה, והתשובה קשורה ליום השבת. מה הקשר? אומרים רבותינו, יש את ששת ימי המעשה, ויש את יום השבת. בששת ימי המעשה, האדם עסוק תדיר בשאלה, איך אני מגיע לתוצאה, סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, עשייה ותוצאה, כך חושב האדם, בזה מתעסק האדם בימות השבוע. תדיר בזה הוא מתעסק, על זה הוא חושב. יום בשבוע שבת, ישנה התנתקות מהעשייה, כל מלאכתך עשויה, ישנה תחושה עמוקה והתעסקות עם העיקר. מהי ההתעסקות? בכך שלהרגיש כל מלאכתך עשויה, הכל מושלם, הכל עשוי, רוגע, שבת ואי נפש. ואז האדם עלול לומר, שבת ואי נפש, אומרים חז"ל, ואי נפש. איפה הייתה הנפש? כל השבוע. איפה? שהרי במהלך השבוע התעסק האדם בהרגשה ובתחושה, אני חזק, אני עוצמתי, אני אעשה, אני יכול, לי הכוח, לי העוצמה, לי הממשלה, אני אעשה או אני טועה, ולכן אני אתקן, נעשה, נפעל, ואם לא, אז המחדלים שלנו. כך האדם מתעסק בעצמו, הוא הסיבה והתוצאה תלויה בו. ובכך, האדם מתעסק רק בכוחי ועוצם ידי במהלך השבוע. נכון, יש כוח לאדם, יש בחירה לאדם, אבל מאיכן הכוח? וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, זו עוצמה. להאמין שישנה השגחה, הכל צפוי. אבל יחד עם זאת, הרשות, הבחירה של האדם היא נתונה. מה הבחירה? הבחירה היא להתעסק ברוחניות. על זה לשים דגש. לשים דגש על משמעות החיים. זה לא אומר שהאדם לא יאשים את עצמו על העבר, או יאשים את האחר על העבר. כן, יש להתעסק בהאשמות על העבר, בהחלט, כדי לשפר את העתיד, לא כדי לנבור בעבר למען העבר, לא לנבור בעבר למען רגשות אשמה או התבוססות ברגשות אשמה, לא, אלא התעסקות בעבר כדי לשפר את העתיד, זה בהחלט, אבל לא להיכנס לעומק החרטות אותו העבר רק כדי להתעסק בעבר. קין, לפני שהוא הרג את הבל, הוא אמר לדין ולדיין, אין שכר בעולם לצדיקים, אין עונש לרשעים, דברי כפירה. בימות החול, מרגיש האדם שהוא הפועל, הוא העושה, הוא ישמין את האויבים, הוא ישמין את האויבים וימותה, הוא יתקן, אבל בשבת, אנו מגיעים לרוגע שלווה, הימנעות מעשייה, מה שמוביל את האדם למסקנות חדשות על החיים, אודות החיים, מסקנות שיש מנהיג לבירה, רואים את קין, והבל, הבל, הוא מביא קורבן, והקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן שלו, והאישה השם אל הבל, ואל מנחתו, אל המנחה שלו, ואל הבל, הבל, המעשה שלו היה טהור, לכן אומרת התורה, והאישה השם, לא רק אל מנחת הבל, והאישה השם אל הבל, האדם ואל מנחתו. בסוף הוא נרצח על ידי קין, וקין יש לו שבע דורות, והצדיק הבל, אין לו שום שם ושארית בארץ, כל בני קין, נאבדו במבול, זו התוצאה שהייתה. בסוף כל בני קין נאבדו במבול, ושת, הבל התגלגל משת, שאימנו הושתת העולם, ואחר כך הבל התגלגל במשה רבינו. הצדיק סבל לזמן קצר, זכה את הגמולים עצומים במהלך הדורות לאחר מכן. ביום חול האדם שופט רק לפי מערכת חשיבה מצומצמת, הוא עשה, הוא הגיע את תוצאה, או לא עשה ולא הגיע את תוצאה. הוא לפי זה שופט את המציאות. המוח מחפש כל הזמן את הסיבה ואת התוצאה. והמוח לא מחפש את המקרים הרבים בהם האדם משקיע הרבה הרבה בעבודה ולא מצליח. משקיע הרבה הרבה בחברה ולא מצליח. הוא לומד את הכללים להצליח ולא מצליח. כמה מקרים יש אנשים בקושי למדו את כללי ההצלחה והגיעו למקומות נהדרים בחיים שלהם. לא לחכמים לחם. מערכות חיים אין לו רק סיבה ותוצאה, וזהו, הסיבה ותוצאה אין חלק מזערי. הבולט והחשוב זה מה שהקדוש ברוך הוא יחליט, על זה ישים האדם דגש, ככל שהוא מאמין, הוא שם דגש על האמונה פחות, על ההשתדלות, אומר בעל בייס הלוי רעיון נהדר, כמו שלגבי לימוד התורה הטוב ביותר זה לימוד תורה לשמה, זה הדבר הנכון והראוי להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל לא כולם ברמה הזאת, לכן חלק מהאנשים צריכים ללמוד תורה למען הרווח שלהם, כבוד, כסף וכדומה, שלבי ביניים עד שמגיעים אל המטרה הסופית, אמצעי כדי להתעלות עד שילמד תורה לשמה. כך הוא כותב גם בעל בית הלוי במאמר הביטחון בעניין ההשתדלות. האדם עושה השתדלות נפלא, אבל ככל שהוא מתעלה בעבודת השם הוא עושה פחות השתדלות ויותר אמונה, כל אחד לפי הדרגה שלו. ככל שבדרגה גבוהה יותר הוא עושה פחות השתדלויות. אם הוא ברמה נמוכה, הוא בזמן מצוקה ישקיע רק באמונה, זה הכי טוב. אבל אם והיה והוא ברמה נמוכה, והוא בזמן מצוקה וישקיע רק באמונה, הוא יהיה בקונפליקט פנימי עמוק מדי בין האמונה שהוא רוצה לה מאמין בה לבין הרגלי החיים, כמו אדם שהוא לא בדרגה של ללמוד תורה לשמה וינסה ללחוץ על עצמו ללמוד תורה לשמה, בסוף זה יהיה כבד עליו, קשה, הוא יעזוב את הכל. ולכן בגלל שהוא אדם ברמה נמוכה באמונה, לכן יעשה השתדלות, יפעל בעניינים גשמיים, ועל בסיס השילוב בין האמונה והעשייה יקבל בעזרת השם את התוצאה. אם כן, האדם מתעסק בהרבה מקרים במהלך השבוע בכל מיני פרשנויות, קורא את העיתונים, שומע במדיה, רואה במדיה, מה היה, מה יהיה, מה יקרה, מה הדבר הנכון לעשות, מה לפני ומה לאחור. אנשים מכורים באשליית השליטה, על ידי החדשות שהם מכורים לשליטה, הם חיים באשליות, אשליית הביטחון. למה זו אשליה? שרי בסוף יום האדם מלא וגדוש במראות מהמלחמה, מהטבח, מסיפורי הזוועות, מפרשניות, מה היה, מה יהיה וכמה יהיה ועוד ועוד השערות, וכך האדם מרגיש שהוא בטוח, הוא יודע מה קורה. אבל אם אותו זמן היה האדם מקדיש לעשיית חסד, לתרומה, לעזרה, לעודד, לחזק, לרומם את האחר, לרומם את עצמו, ללמוד להשקיע, לפתח את שכלו ואת מידותיו, באיזה משתי אפשרויות האדם מרגיש טוב יותר בסוף יום? אפשרות ראשונה או אפשרות שנייה? תשובה היא ברורה. אפשרות שנייה, האפשרות של העשייה. וכעת נמשיך הלאה. איזו גישה מפתחת את שרירי התפקוד ומטפחת את הכישרונות של האדם? הגישה הראשונה או הגישה השנייה? תשובה היא ודאי, הגישה השנייה היא זו שמפתחת ומטפחת את המודעות והרגשות, התחושות, המידות הטובות, היכולות, הכישרונות של האדם. אם כן, מהי הדרך לחיים יותר שליטה, חיים של עומס מידע? מי עשה? מה עשה? כמה עשה? מי אמר? מה אמר? או שמה חיים עם עומס עשייה. החיים המאושרים הם חיים מלאי עשייה, אדם לעמל יולד. איפה יש יותר איכות חיים? איכות החיים היא ככל שאדם מתפקד יותר, עושה יותר, שלווה, רוגע, סיפוק, זו השליטה האמיתית. בימות החול, האדם מתמלא עם חדשות, מי עשה, כמה עשה, מתי עשה. ביום השבת האדם מתנתק מהכל, פותח גמרא, פותח רשי, מתחבר לאמת, חומש עם רשי, מוסר חסידות, לימוד הפנימיות, מה שהוא לומד, אבל לא השערות ופרשניות של כל חלקיקי המידע, הנאמרים על ידי אנשי התקשורת, וגם עם הכוונה הרצויה, וגם אם הם מעבירים מידע אמין, בכל אופן, אנו לא עסוקים עם הגדרת המציאות, אלא עם יצירת המציאות. ליצור את המציאות תלוי אך ורק, בעוד ועוד זכויות רוחניות שיש לאדם, שזה תלוי בלימוד התורה, בקיום המצוות, בעבודת המידות, זו הדרך, אומרת הגמרא. במסכת עבודה זרה בדף נון ה', היה יהודי אחד ששאל את רבי עקיבא, אנחנו רואים שאנשים ניצלים על ידי עבודת כוכבים. אנו יודעים שעבודת כוכבים אין בממשות, ובכל אופן רואים אנשים שנכנסים לבית עבודה זרה, נכנסים חולים ויוצאים בריאים. איך ייתכן? איך זה? מה ההסבר? אמר לו רבי עקיבא, האיסורים שמגיעים על האדם, הם מגיעים בדיוק בזמן שהם צריכים להגיע, והם כפי שהתורה אומרת, הם מחלות, חלאים רעים ונאמנים. הם רעים בשליחות שלהם שהם מייסרים את האדם, אבל הם נאמנים בשבועה שלהם, השבועה שהם יגיעו בזמן, זמן מסוים וילכו בזמן אחר. אומר המהרש"א בגמרא שם, המשביעים את השר בשמיים של האיסורים, שאתה מגיע לאדם מסוים, תגיע בפרק זמן לזמן מוגבל. והשבועה היא שהאיסורים יהיו עד זמן מסוים, והרפואה תהיה מקום מסוים, הידי רופא מסוים. אומר מורן הרב אליושיב, שזה כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי, מסכת נדרים פרק ד', לא מינה כל זוכה האדם להתרפות, פעמים הרפואה היא מגיעה הידי רופא אחד, ופעמים הידי אחר, מי שקבעו בשמיים, עוד לפני שהאיסורים הגיעו לאדם. אם כן, לא בית העבודה זרה מרפא את האדם אל האדם, אם הוא סובל מייסורים, ואז כאשר הגיע הזמן שהייסורים יעברו, אז האדם פונה לעבודה זרה מסוימת, לרופא מסוים, והוא מתרפא. אמנם אפשר שעד שהוא הגיע לאותה עבודה זרה, או רופא מסוים, הוא היה בעוד כמה בתי עבודה זרה אחרים, או רופאים אחרים, כפי שהגמרה אומרת, היה במקומות כשרים או לא כשרים. אבל הוא לא התרפא, כי לא מכל רופא זוכה האדם להתרפא. אבל כאשר הוא צריך להתרפא, אז בשמיים קובעים לא רק מה פג התוקף של האיסורים, אלא גם איפה ועל ידי מי. האדם שלא רואה את כל התמונה כולה, הוא חושב, זה הרופא הזה, זה האיש הזה, זו הרפואה הזו. ואם האדם יעשה תשובה ויעשה שינוי, אז האיסורים יסתלקו ממנו לפני הזמן. ואם הוא לא יעשה תשובה, האיסורים יסתלקו בדיוק מתי שאמורים להסתלק, ואז האדם נשאר רק מיוסר, בלי שהוא למד, בלי שהוא הפיק תועלת, ובלי שהתווספה משמעות חדשה לחיים שלו. אז מתי תיגמר המלחמה? מתי ייגמרו הצרות? מתי האיסורים יעזבו אותנו? יש אפשרות אחת שנעשה תשובה והאיסורים יעזבו לפני הזמן שאמורים להסתיים. אפשר שנמשיך לשמוע חדשות, לשמוע סיפורים, ולא נעשה כלום עם החיים שלנו. פשוט סיפור המלחמה יהיה טבח, מזעזע, אירוע שבדי לא ישכח לנצח, אבל נמשיך הלאה בחיים. ואכן המלחמה והאיסורים והפחד זה יסתיים, אבל האדם הפסיד את הזמן המיוחד, את הזמן של מידת הדין מתוחה, אבל מידת הדין המתוחה של אבינו שבשמיים, זמן שהלב נפתח. אנשים אומרים, מתי המלחמה תסתיים? מתי יהיה אור אחרי החושך? והתשובה היהודית היא, קשה לומר, התשובה היהודית היא, לא יהיה אור. לא? למה? כי אור מגיע, אור מייצרים אותו, אור מדליקים אותו, אור הוא תלוי בנו. אם נחכה שהאור יגיע, הוא לא יגיע. התקווה, האמונה, המשמעות, שיפור המידות, האור של האדם, זה לא מגיע לבד. אם לא יעשה האדם, לא יהיה. אם אין אני לי מי לי. מצד שני, כמובן שהאדם פועל ועושה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את מתנת הבחירה, וגם את הכוח להגיע את תוצאות, לכן אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, פועלים מכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אפשר שהמלחמה תסתיים, אולי עם חוזה, עם הסכמים, ואז נחזור להאשים פלוני ואלמוני. חודש לאחר מכן הפגנות, ושוב ימין ושמאל מתווכחים למי יש שליטה בארץ. נחזור לשגרה. השאלה היא לא האם נחזור לשגרה, אלא איך נחזור לשגרה. כמו שנכנסנו אליה? או יותר מפוחדים, יותר חרדות? או נחזור לשגרה, יותר חכמים, יותר יעילים, יותר מידות טובות. למלחמה יש התחלה ויש סוף. וכשיגיע תאריך הסוף, אז יחליטו המנהיגים שהם רוצים שלום והם רוצים לעצור את המלחמה. ואולי יהיו לחיצות ידיים וחיוכים. אולי היו דברים מעולם. יש תאריך סיום למלחמה, בשיים הוא ידוע, השאלה היא מה יהיה איתנו. עד שיהיה פג תוקף לאיסורים ולקשיים. מה יהיה? עד אז, אם לא נלמד כלום, לא נפתח מידות טובות, אם לא נטפח אופי ואישיות רוחנית יותר, אז יתקיים לשווי קטי בניכם, חזל הקדושים. אומרים לא נברו ברקים ורעמים, אלא כדי ליישר עקמומיות שבלב, ואפילו שזה דבר טבעי, ברקים ורעמים. בכל זאת, אומרים חזל שהרעם הטבעי צריך ליישר את עקמומיות הלב, אם כן, רעם. ברקים ורעמים, כמו שהיה בשמחת תורה תשפ"ד, בוודאי צריך ליישר את העקמומיות שבלב, אסור לתלות בתיה ולהגיד חס ושלום יקרה. אנחנו תמיד ידענו, אבל לא הפנמנו כמה שונאים אותנו, כמה עצות יש להם להכחיד, להילחם. אבל אנחנו יכולים, הכל כל יעקב, כך להיאבק. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא, לשווי קטי, לשווי קטי בניכם, מוסר לו לקחו. העונש לפעמים נראה כמו שווא, סתם, לא למדו מהעמקה. אבל אם יעשה אדם שינוי, יעשה תשובה, יעשה שינוי בגישה, התורה היא תורת חיים, היא קובעת את המציאות. לא המציאות המתוארת בחדשות היא המציאות, אלא המציאות המתוארת על ידי בני אדם היא פועל יוצא של הגדרת המציאות, יצירת המציאות על ידי התורה והמצוות. בזה צריכים להתחזק. הרי אנחנו מוקפים בכל כך הרבה אויבים. הדבר הטבעי ביותר הוא להבין שאנחנו חיים בנס, כל כך הרבה אויבים. גם צבא חזק לא יכול לו. צבא חזק הוא לא יכול ולא אמור לנצח צבאות ברמה שהם עשרות מונים יותר ממנו. אם יש צבא ברמה שלו, אפשר להתמודד. אבל כאשר יש כל כך הרבה אויבים שמקיפים אותנו, אין צבא שיכול לנצח את זה. חשבנו שזה טבעי עד כה. נורמלי, הגיוני, יש לנו מגן, חומת מגן, כיפת ברזל, גדרות מיוחדות. אין מחדלים, יש משמעת, יש צבא מסודרים. ובאמת, כל הכבוד לכל מי שמסייע, תומך, נלחם, עושה מעשה חסד, מוסר נפשו למען עם ישראל, יוצא לקרב, עוד מעלות נפלאות ראויות להערכה. יחד עם זאת, בכל אופן, עם כל האהבה והערכה למי שמוסר נפשו באוויר, בים, ביבשה, בכל אופן, הכוח הגדול הוא מגיע מהידיים שלנו אלא מהקדוש ברוך הוא. אבל יותר מדי, שמחנו על כוח אנושי, ראינו מחדלים, מאוד מחדלים שהם לא הגיוניים, וראינו איך שהקדוש ברוך הוא משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. חשבנו אנחנו עם הכוח השליטה, כעת מפנימים כמה כוח יש לאויבים, ומה שהיה זו טעימה מהכוח הרב שיש להם, והשכל המוגבל שיש לבני אדם, כמה הם יכולים להיזהר לבד. ולכן כל הצער וכל האיסורים והמזעזעים הכואבים צריכים להסתכל על זה בגישה שאומרת יש כוח ויש תקווה ואפשר לנצח. עם ישראל חי בתנאי שהוא מחיה את עצמו עם תורת חיים. הם חיינו ואורך ימינו. כך נוכל להתמודד, כך נוכל לנצח, כך נוכל להתגבר מול הגלות הקשה. יש אויבינו ויש שונאינו. אויבינו זה ישמעאל, שונאינו זה עשיו. אומר רבנו בחיי, אויבינו ישמעאל הם הקשים ביותר, שעליהם צועקים אוי ואבוי. הם אלה שגורמים להתפעל הקדוש ברוך וישמעאל צעקתנו. האויבים מלשון איבה זה ישמעאל, שהאיבה שלהם היא בולטת. האויבים הקשים הם אלה שלא נלחמים בשם הרצון, הרצון להמיר את דת ישראל, הרצון להרוויח כסף, לא, אלא בשם האמונה שלהם בבורא עולם, היות והם מאמינים בבורא עולם ומתנהגים כפרי אדם. הפרי אדם מונע מכוח אידיאולוגי, והעוצמה הזו היא המסוכנת ביותר, מכיוון שאי אפשר לעצור את האדם המאמין. וכאשר פתי יאמין לכל דבר ומאמינים בכל רוע, אז זה הרבה יותר חמור, כי אין עם מי לדבר, יש רק אמונה מעוותת. ולכן זו הגלות הקשה, ולכן צריכים לחזק עוד הרבה יותר את הכל כל יעקב, כך לנצח ולהכריע. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר.